ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה האמצעי האמיתי בשנות המציאות הוא התמדת הקריאה בדברי חז"ל, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסריות. מציאות, אמרנו, זה ירידה לפרטים, לפרטי פרטים, ושמירה על ערנות מתמדת. ואין דרך אחרת לשמור על ערנות ולשים לב לפרטים, חוץ מאשר כל הזמן לקרוא הלכות, מוסר, וכל הזמן לפתח את הערנות הזאת. הנה, אחר שכבר התעמת אצל אדם חובת הנקיות, אדם יודע איך צריך להיות נקי, הוא השיג את הזהירות והזריזות, הוא מתעסק בפרקי קנייתם וכו', אין לו עיכובים לקנות, אלא מה הנושא? זה ידיעת הדקדוקים של המצוות. לכן צריך ידיעת הלכות על בוריים, לרדת הפרטים לפי המצוות, הם שוכחים את הפרטים. וכן אותו דבר לגבי המידות. בפור הרבה מאמרים מוסר, קדמונים ואחרונים, פעמים רבות אפילו אחר שיקרא את עצמו מעבד הדקדוקים הנקיים, הוא טועה בפרטים. גם לא נולד חכם, לא יודע את הכל. זאת אומרת, בעצם אמר לנו הרמח"ל, מידת הנקיות, בשביל באמת לרכוש אותה כמו שצריך, צריך ללמוד תורה. הרבה. ולהיות זהיר או זריז, לא צריך כל הזמן ללמוד תורה. יודע את ההלכות, באופן כללי, מה אסור מרע, עשה טוב. אבל בשביל להיות נקי, אתה בעצם צריך להיות נקי באמת, אתה צריך להיות אדם שכל הזמן יש לו מגע עם התורה. כל הזמן לומד הלכות, וכל הזמן לומד מוסר. אז גם אם אתה לא בחור ישיבה, אתה לא לומד גמרא, יכול להיות שאתה לא לומד גמרא, אבל הוא כל יום לומד הלכות, וכל יום לומד מוסר. חייב, כל יהודי, בשביל להיות נקי, צריך ללמוד כל יום הלכה וכל יום מוסר, או כל הזמן. אז בעצם הוא הולך ונהיה אדם שלומד הרבה תורה. לאט לאט אנחנו יוצרים אנשים בשביל להיות נקיים, שיודעים הרבה תורה, ומתוך מה שהוא לומד, לקראת הדברים, אז הוא משליך לכל מיני נושאים. הוסיף הרמח"ל חידוש גדול. והרמח"ל, בקריאת הדברים, התעורר למה שלא ידע, והתבונן למה שלא הסכים, אפילו במה שלא נמצא בספרים עצמם. והרמח"ל, כי אדם לומד הרבה הלכה, הרבה מוסר, בסוף יוצא שיש לו לפעמים תובנות והבנות ודקדוקים שלא כתובים בספר. כי הוא כבר מקיש מעניין לעניין. לומד אם זה פה, אז גם פה. משווה ולומד מהכתוב על המקרה שלא כתוב. כי בהיות שכלו נעור, כיוון שאדם יהיה ערני לנושא, הוא משגיח, הוא ממציא עניינים חדשים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב חדש. זה לא רק שאדם מדקדק במצוות ונמנע מעבירות, הוא לומד הרבה הלכות והרבה מוסר. כיוון שהוא לומד הרבה הלכות ומוסר, אז זה במודעות שלו. כיוון זה מודעות שלו ברמה גבוהה, אז הוא גם ממציא דברים שלא כתובים. והנה ראינו איך נקיות הוא נהיה לידי רשות. אנחנו עכשיו נמצא בסוף של הנקיות. פרס בניר אומר נקיות נבעה בידי רשות. איך נקיות נבעה בידי רשות? רשות זה שאדם מחמיר על עצמו, זה מה שלא כתוב. רשות זה שאדם אוסר על עצמו דברים שהם מותרים, אבל הוא פורש. איך הגעת מהנקיות לרשות? נקיות זה להיות צדיק, זה מה שכתוב, מתקתק במצוות. איך הגעת מדקדוק במצוות להחמיר בדברים שהם לא כתובים? אם עכשיו הרמח"ל עושה לנו את המעבר. כיוון שאדם לומד כל כך הרבה בשביל להיות נקי, אז הוא נהיה עם מודעות גבוהה, אז הוא כבר ממציא דברים חדשים, הנה כבר הגעת לפרישות. הנה המעבר הטבעי הזה, מהנקיות הגעת לפרישות, שזה בעצם הפרישות. הפרישות זה, כתוצאה מהרבה למידה, האדם כבר ממציא. נהיה לו סברה, ופה אני אסור משהו. פה אני אסתייג, למרות שזה לא כתוב בשם ספר. זה כבר משהו אישי, שאדם מפתח כלפי עצמו, ממקור האמת. מה זה ממקור האמת? זה כתוצאה מלמידה. זה לא שאדם סתם נראה לו, אני הפרוש פה, אני הפרוש שם. וכיוון שהוא עבוד עוסק בלהיות נקי, הוא לומד הרבה הלכות, הרבה דברי חז"ל, אז יש מקור האמת. ומתוך המקור הזה, אז ההמצאות שלו, אם כן, זה לא המצאות שלו. סתם, הוא מוציא. וזה שורש, וזה גרעין בהלכה, בדברי המוסר, שמתפקק זה בא. אז אם כן, מה שהרחל בנה לי פה עכשיו, זה את המעבר מהנקיות אל הפרישות. כמובן שההפך, מפסידי המידה זה מפסידי הזהירות, ונוסף עליהם, לאסור לבקיאות בדינים או מוסר. אדם שלא לומד הלכה, או לא לומד מוסר, אז הוא לא יכול להיות נקי. אני מאוד רוצה, אבל הוא לא רואה. הוא לא רואה, יש מלא דינים והלכות שהוא לא רואה אותם בכלל. מי שלא ידע, אי אפשר לעשות. הנה הגענו לנושא הלימוד. תלמוד גדול של מידי מעשר. ומכן הנקיות מסתיימת בקריאה הגדולה של הרמח"ל ללמוד, ללמוד הרבה. ובעצם זה המנוף, זה המבוא למערכה הבאה של מערכת הפרישות. מערכת הפרישות היא מערכת שבנויה על שני עקרונות. עקרון אחד זה למידה מרובה מאוד, הפרישות צריכה להיות תמיד תוצאה של המון למידה. שתיים, עקרון שני של הפרישות הוא החידוש, המחדש, מעבר לכתוב. אמרה בעצם אומר ששני היסודות כבר נמצאים כאן בשיאה של מידת הנקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. מסביר הרמח"ל בתחילת פרק י"ג. הפרישות היא תחילת החסידות. זאת אומרת שעד עכשיו, עד עתה, דיברנו על הדרגה של צדיק. שלושת המדרגות הראשונות של מסילת ישרים, זהירות, זריזות ונקיות, זה חובה. חובה כל אחד חייב לעשות, זה לא רשות, זה לא חסידות, זה לא זה, זה לא נדבה, חובה, לא, כולם צריכים להיות צדיקים. סוריות ושרים, כן.
מה
לא בחלק מהישיבות זה
לא
זה לא חובה.
אז עד כאן נקיד
זה חובה. זה לא חובה. מצד אחד זה לא חובה, מצד שני, מי שקורא את מידת הפרישות רואה שהרמח"ל, למרות שזה לא חובה, הוא נותן לומר שכל אחד צריך להיות קצת פרוש. באיזשהו מקום, מידת הפרישות היא מידה שהיא כמעט בלתי נמנעת. אם אתה רוצה להיות נקי באמת, באיזשהו מקום אתה תצטרך לגעת מאוד פשוט, קשה לסמן את הגבול. אז זה לא חובה, אבל זה נתבקש. זה נתבקש מאדם שמאוד מדקדק למצוא, זה נתבקש, הוא יהיה פה. אפשר להביא פה מדוגמאות, וקודם כאן נראה את העיקרון. כן, הפרישות זה השער, ההתחלה של החסידות. מה זה חסיד? זה לא חובה. חסידות זה רשות, זה התנדבות. אתם עכשיו מתחילים, זה חסידות. והמבוא לחסידות הוא הפרישות. סור מרע. סור מרע. דברים שהם מותרים לפי ההלכה. אין בהם שום איסור. שום מצווה. לפי ההלכה אתה בסדר גמור. ואדם מחמיר על עצמו. אוסר לעצמו. למה? זה מותר. זאת שאלה מאוד כבדה שאנחנו נצטרך לברר בפרק הזה של המרכזית מאוד, איזה פרישות היא פרישות טובה, איזה פרישות היא פרישות שעליה יצאו גדולי ישראל נגדה. הרמב"ם משנה פרקים פרק רביעי, עביר ביקורת חריפה מאוד על אנשים פרושים. מה אתם עושים, מחמירים חומרות של כתובות בתורה, מה אתם מוציאים, דברים מאוד תקיפים. מתי הפרישות היא פרישות נכונה, שעליה חז"ל פה אמרו שזה מצוין, מתי פרישות לא נכונה. מה זה החומרות האלה? שאדם אוסר דברים על עצמו.
סייג.
מתי הסיגות האלה הם טובים? מתי הסיגות האלו אנחנו נמנעים? כי זה סתם אתה הורס את החיים. מפריע לך, אני הייתי סתם מקצין ולא טוב, צריך להיות בדרך האמצע, לא צריך להיות בדרך במציאות קיצונית. אנחנו כבר רואים אבל שהמעבר מהנקיות לפרישות הוא מעבר של למידה. רואים שבסוף הנקיות הרמח"ל מדבר על למידה. זאת אומרת שכדי להיכנס לעולם הפשוט צריך ללמוד הרבה. מי שלא ילמד הרבה, א' הוא לא יכול להיות נקי. מה שיותר חשוב לענייננו, זה לא יכול להיות פרוש.
למה?
כי אדם שלא לומד ורוצה להיות פרוש, מאיפה הוא ימציא את הפשוט? מהדמיון שלו, מהרגש שלו, מהאינטואיציות שלו. וזה חמור מאוד. רשות לא יכולה להיות משהו שאדם ממציא, נראה לי, בא לי, אני חושב, אני מדמיין, אני מרגיש. זה לא נכון. יש לזה המון טעויות, זה יכול לעשות המון נזקים, לא ככה קוראים את רשות. רשות היא תוצאה של למידה, של חוכמה, של מקור האמת, כמו שכתב. אדם לומד הרבה הרבה, ואז יש לו המצאות, ולא חידוש. זה כלל מאוד מאוד חשוב בעולם הפרישות. תמיד הפרישות היא לאור העובדה שלמדת הרבה. מי שלא לומד הרבה, תורה, שלא לפרוש. יש שתי סיבות שאנחנו נתעכב עליהן רק עד בפרישות. סיבה ראשונה, יכול להיות שהוא מחמיר על עצמו בנושא מסוים. והחומרה הזאת שמחמיר בנושא מסוים מולידה נזק בנושא אחר, הוא לא שם לב בכלל. אז זה לא טוב. אתה מחמיר בעניין אחד, ולא שמת לב שקלקלת דבר אחר. למה זה קורה? אתה לא בעניינים, אתה לא למדת מספיק. אתה לא מספיק הלכה, לא למדת מספיק מידות. אתה אין לך תמונה מספיק רחבה. אז אתה התלהבת עכשיו, נהיה לך ברגש, בוא נחמיר בזה וזה. אתה לא, לא, זה לא מושכל, זה לא תוצאה של למידה. אתה לא יודע שאתה עושה טעות. כמו בעניינים אחרים בחיים, אי אפשר להפעיל שיקול דעת קיצוני, אם אתה לא בקיא בנושא, זה לא נכון. לא בענייני בריאות ולא בענייני טכנולוגיה ושום נושא, אתה לא יכול להפעיל שיקול דעת, לצאת מהתקנון, אם אתה לא מפעיל שיקול דעת. צריך פיקוח, צריך מישהו שרואה, שזה נכון, שזה מאוזן, אתה לא מפסיד משהו בדרך. אז נקודה ראשונה, למה צריך למידה? כדי לא להפסיד דבר טוב, מתוך החמרה, מתוך הקצנה בנושא אחר. נקודה שנייה שנעמוד עליה בעזרת השם, זה צריך להיזהר מהמסר שעלול להיות. כמו שמזהיר הרמב״ם, שמונה פרקים, גם הרמח"ל, בהמשך, צריך מאוד להיזהר אם בסוף משתמע שהמסר של הפרישות הוא שנאת החיים, או שנאת הגוף. ואז המסר הוא מוטה. אנחנו לא שונאים את החיים ולא את הגוף. ואם בגלל הפרישות האדם יפרש לא נכון, אז זה טעות. לכן צריך בזה הרבה למידה, לא ללכת עם הרגש באינטואיציות, בחוכמה, בנחת, בסבלנות, איך להיכנס לעולם הזה, עולם חדש, עולם מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי, אין בזה ההלכות, אין בזה הגדרות לכלל ישראל, זה דברים מאוד אישיים, של מרחב הגדול הזה של דבר פרישות. הנה כלל הפרישות. העיקרון של הפרישות הוא קדש עצמך במותר לך. מותר. למרות שזה מותר, אני מסתייג. מה שעשו, ברור, זה זהירו, זה נקיימו, שיטה. אבל זה מותר. נכון, זה מותר. זאת הוראת המילה פרישות. אדם פורש ומרחיק עצמו מדבר. אוסר על עצמו דבר יותר. השאלה היא למה? לך מאוד מאוד חשובה התשובה. למה אתה אוסר את זה? התשובה כדי לא לפגוע באיסור עצמו. כלומר, לעולם, תמיד, פרישות צריכה להיות קשורה לאיזה הלכה. אין פרישות סתם. פרישות היא תמיד קשורה לאיזה דין, לאיזה הלכה. יש פה הלכה, יש פה איסור, ואני לא רוצה לעבור על האיסור לכאן אני פרוש. היא תמיד תמיד קשורה לאיזושהי הלכה. פרישות שאינה קשורה לאיזושהי הלכה זה לא פרישות טובה. יש מקומות שחכמים עשו, אנחנו נראה בתכף בהמשך, ויש מקומות שאדם עושה לעצמו. חכמים לא עשו, הוא מחליט לעשות. אבל זה חייב להיות תמיד עם בהקשר של איזה הלכה. אם זה סתם פרישות, אני נמנע ממשהו מסוים. למה? כי אני רוצה ככה להסתגל, להחמיר, זה רע מאוד. רשות צריכה להיות תמיד מדויקת. יש פה איזו הלכה מסוימת, אני חושש לעבור עליה, או לא לדקדק בה, ולכן אני עושה את הפרישות. תמיד צריכה להיות קשורה ללימוד, כמו שאתה לומד, להלכות, לדינים, למוסר. הפרישות צריכה להיות מלאת חוכמה. לא יכול להיות משהו שנראה לי. תמיד איזושהי הלכה. לא לפגוע בניסיון. אתה עושה חשבון. יכול להיוולד גרמת רע, נכון שעכשיו לא גורם, וזה לא רע, אני מתרחק. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, חכמה. נכון שעכשיו אין פה סכנה, אין פה בעיות, אין איסור. ואני רואה מה הולך להיות. אני כבר עכשיו נמנע. למה אני נמנע? לא כי אני נגד משהו בחיים. אני חושש מהאיסור שמחכה לי שם. אז אני רואה את הנולד. אני רואה ששם הולך להיות פקק תנועה, אני לא נכנס לכביש הזה בכלל. עכשיו נראה שהכל בסדר, כביש נראה מצוין, אבל אני יודע ששם יש פקק, אז זה כבר מראש, אני לא נכנס לשם. זה פרישות. פרישות זה לצפות מה שהולך להיות, ולפי זה להתנהג כבר עכשיו. אבל זה תמיד לאור דין, לאור הלכה, לאור איזה נושא מסוים, שמורגם במקורות. זאת אומרת שיש אם כן שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, איסורים, זה פשוט. מה שאסור, אסור. יש פרישות שחז"ל הוסיפו. גזרות של קבעו חז"ל. חז"ל הסתכלו על ההלכה ואמרו, אין ברירה, בשביל שההלכה תתקיים, צריך לעשות סייג לתורה. כולם צריכים לעשות סייג. וחובה. ויש דבר שלישי, וזה הנושא שלנו, הרחקים שמותר על כל פרוש ופרוש לעשות. רישות אישית. להיות כונס בתוך שלו ובונה גדרים לעצמו. דברים שלא נעשו לכלל ישראל, אבל הוא פרוש. למה? הוא רוצה להתרחק מאוד 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 מהיסוד. הפרישות זה לעולם התרחקות מהיסוד. וזה חידוש גדול מאוד. ומי שמך לחדש להמציא איסורים? יש תורה, יש חז"ל, מספיק. מה אתה עכשיו כל אחד יתחיל לכתוב לעצמו שולחן ערוך? כל מיני דינים, כל מיני איסורים, סייגות, מה זה? זה בלגן. מנין לנו להיות מוסיפים ואוכלים באיסורים? שואל הרמב״ם, זה דברים של הרמב״ם, משמונה פרקים פרק רביעי. מצטט בדיוק את הירושלמי הזה שביא לנו הרמח"ל, שיש ביקורת על מי שנודר נדרים. לא דייך על מה שאסרה תורה שאתה מחמיר? מה אתה מחמיר דברים? יש לחשוב שאתה עושה נזקים. בקו ברמות אתה עושה נזקים. א', יכול להיות שזה לא יהיה מאוזן. ב', יכול להיות שאתה תפתח שנאה לחיים ושנאה לגוף. ג', זה חוסר אמון בחז"ל. תסמוך על חז"ל, אם חז"ל לא אסרו, כי אם זה בסדר, מה אתה יותר חכם לראשונים? זה יוהרם לנו. חכמים, תסמוך על החוכמה שלהם. מה שראו לאסור, ראו לאסור, עשו אותו. מה שניחו להתאר, כנראה שזה מותר, למה אתה מחדד את זה רוב? ואין גבול לדבר הזה. אז מה יוצא בסוף? שנאת החיים. האדם שומע ומעונה ולא נהנה מן העולם. וזה לא בסדר, כי המסר הזה הוא לא נכון. אנחנו לא נגד העולם. ולא נגד החיים, ולא נגד הגוף, מה פתאום? עתיד אדם ליתן דין על כל מה שאינו נהנה מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נברח מהעולם ומהחיים ונשנא את המציאות, הוא רוצה שאני אקיים את ההלכה. אם אתה מקיים את ההלכה, מצוין, מה אתה רוצה? למה אתה ממציא איסור? למה לעשות את הדבר הזה? השאלה מאוד מאוד עקרונית בסוגיית הפרישות, שלכן צריך לברר קודם כל את התוקף ההלכתי או את התוקף התורני של מושג הפרישות ואחר כך להגדיר הגדרה מאוד מדויקת מהי פרישות טובה ומהי פרישות שעליה פה אנחנו רואים ביקורת בדברי חז"ל.
הייתי אומר בסברה שזה כאילו דווקא מי שיותר כבר סיים את הנקיות הוא כבר יכול להיות יותר רגוע דווקא כאילו בהתחלה אתה יותר עלול לחטוא אז אתה עושה לזה כבר הרבה גדרים
מצד אחד. מצד שני, הוא יודע פחות. אמרנו שהנקיות זה יותר קניית ידע. ומי שיודע פחות, אז זה לא טוב שיהיה פרוש. כי הוא יודע שהוא לא יודע, זה יבלבל אותו. הוא יעשה דברים, הוא יעשה לזה. הוא מתוך רצון מאוד גדול לפרוש בנושא מסוים, כי האינטואיציה שלו אומרת, והרגע שלו אומר ששם זה צריך לפרוש, הוא עוד שעושה החלטות לא נכונות, נעשה לזה כי. כי הוא מאוד הקפיד על דבר אחד, נפגע בדבר אחר. למשל, אדם יעשה פרישיות, והוא לא ישים לב, ומה שקורה לו, שהוא נהיה מזה בעל דעת. אז מה זה שווה? הוא נהיה מזה בעל כעס. הוא כועס, למה שהפרישות שלו, אז הוא נהיה כעסה. על כל האחרים, שלא פורשים. אז מה זה שווה? ולכן אנחנו צריכים הרבה למידה לפני שעושים פרישות. אם אדם פורש עם משהו אחד, הוא לא שם לב שהוא בדרך כל כך להוט על הפרישות הזאת, שהוא הלכות הרבה יותר חשובות ולא קיים. אז עד שאתה עושה לי שם כל מיני דברים, פה יש לך לידך דברים יותר בסיסיים, שאתה צריך לקיים אותם. אז זה מוזר, זה יוצא משהו לא פרופורציונלי, לא סביר. אתה מחמיר בדבר אחד, בדברים אחרים, הוא בכלל הוא לא מקפיד עליהם, זה משהו לא תקין, עקום. זה עקום. לכן לא אמר את הסיק. גם שם הארץ, גם שהוא לא מטורח, הוא לא יכול לחנות מקומות. לגזור גזרות עליו, אפילו על עצמו. זה... תשובה, אומר הרבה. הפרישות צריך מוכרח. ודאי שאין דבר כזה שנקרא פרישות. יותר מזה אומר לכם, הפרישות זה דבר מוכרח, אין ברירה. מי שרוצה להיות צדיק חייב באיזושהי מידה להיות פרוש. זאת אומרת, המעבר בין נקיות לפרישות הוא בלתי נמנע. אם אתה נקי אתה תהיה פרוש. הכרח. גם אם אתה לא תקרא לזה בשם, אבל אתה תהיה פרוש. למה? כי ככה זה החיים. בשביל לוודא שאתה עושה מה שאתה צריך. אתה צריך... אתה צריך קצת סיידות, כי ככה זה.
לא יכול להיות. חכמים נתנו סיידות.
אבל יש דברים שחכמים לא נותנים סיידות, ואתה חייב לעשות את זה. למה? כי אין ברירה, אחרת זה לא ילך.
באופן אישי זה לא ילך לאותו אדם.
באופן אישי זה לא ילך. אז זה מוכרח, זה הכרחי. כי בלי זה אתה לא תקיים את המצווה, אז אתה תעבור על האיסור. אז בעצם אין ברירה. אז זה בעצם חלק מהמצווה. כשהתורה אמרה לך משהו, והתורה שאתה לא מצליח לקיים את מי אותי פרוש, אז בעצם זה כלול בדין תורה. אז בעצם כאילו התורה אמרה לך, אתה חייב לעשות את זה.
נגיד מישהו שיש לו פלאפון, הוא יכול, כאילו מותר לו להיות על אינטרנט באתר קודש, אבל הוא יודע שהוא לא יכול
לעמוד
בזה, כבר
על הידע,
אז כאילו זה
פרישות
טובה,
אם הוא עושה על עצמו? זה בדיוק פרישות לא טובה, מוכרח. הוא חייב לעשות את זה. אם אדם יודע שהוא לא מצליח לעבור, לקיים את ה...
לא, מותר לו להיות תמיד באדר טוב.
מה?
מותר לו להיות תמיד.
כן, אבל הוא יודע שתמיד אחרי שהוא באדר טוב, אחרי זה מגיע לאדר לא טוב. אז אסור לו להיות באדר הטוב.
זה
פרישות שבעצם מחויבת. כן, זה מה שאני אומר, בחיים, בפרקטיקה של החיים, אם אדם רואה שהוא לא יכול לקיים איסור, לעבור, לצל מאיסור, אלא אם כן, הוא יחמיר. אז הוא חייב להחמיר, זה כלול באיסור. אז בעצם יש פרישות שהיא מחויבת, שאין ברירה, חייבים לקיים אותה.
אבל זה קשה,
מה שמזמין,
אם קדושים תהיו ציווי לכולנו וקדושים, זה ודאי צריך...
זה הפרה שמצווה לקרוא לישראל, כי
אנשים תהיו... אז האם זה ציווי מוכרח? אדם הוא כותב את זה רק אחרי הנקיות, הרי לא כולנו נגיע לנקיות. ולא צריך אותה להגיע לשער הזה...
כולם צריכים להיות נקיים. ובשביל להיות נקיים, באיזשהו מקום צריכים להיות קצת קדושים.
למה הוא מציג את זה בצורה של מכאן ואילך? זה מידה שלא...
זה לא חובה!
אז זה גם
אומר
שזה
חובה. אז זה בדיוק התפר. יופי, אז אנחנו משחקים, אז זה מה שהתחלנו מתחילת השיעור. שהמעבר מנקיות לפרישות הוא כמעט קשה לסמן אותו. יש דברים בפרישות שזה הכרחי, זה נגזרת של הנקיות. אז בעצם זה חובה. וגם יותר מזה, זה רשות, אבל אם אתה ברור לך כשמש, רואה את הנולד, אז מה, אתה לא תחסד? אתה חייב לעשות את זה, כי אתה רואה את הנולד. אתה לא נורמלי, אתה טיפש, אם אתה רואה את הנולד, בכל זאת תלך. אדם יודע, אומרים לו, את שמי שם הפקק, והוא בכל זאת הולך. אתה לא נורמלי. ושם יש סכנה, אריה מחכה לך בדרך, אני הולך בכל זאת. אתה לא... זה מתבקש. זאת אומרת, אז זה לא חובה, לא יכול להגיד אתה חייב, אבל איזשהו מקום זה מתבקש. נכון, זה הפירוש. זה ההיגיון הבריא. אבל זה נכון שאדם שלא מכיר את ההלכה, אז יהיה לו מאוד קשה לפתח היגיון של פירושות. הוא לא מכיר את המציאות, את ההלכות. הוא לא יודע שבכלל שם פקע, הוא לא יודע שיש שם אריה. הוא לא מכיר את האיסור. אדם שלא למד הלכות רכילות. אז הוא לא יודע בכלל שיש סכנה בחברה הזאת שיש שם רחלנים. אז הוא הולך לחברה, אבל לא סתם לב שהוא שוקע ברכילות. אדם שלמד הלכות רכילות, אז הוא הולך עם חברים מסוימים, והוא רואה שתמיד שהוא הולך איתם, תמיד אומרים רכילות. אז הוא חייב להימנע מללכת איתם. למה? איך מישהו? נכון, אני חושב שהכרחי. אני לא יכול ללכת איתם. כי השיחה אומנם מתחילה נחמד, אבל תמיד היא מגיעה לעזוב לרכילות. תמיד. אז אני לא הולך לשם.
בגלל שהוא רוצה להיות נקי,
הוא חייב לפרוש. כי נקי זה אדם שלא מדבר רכילות. הוא אומר, אין מצב, אם אני הולך איתם, תמיד בסוף אני אגיע לרכילות. אז אני לא הולך איתם. אז זה פרישות. פרישות שאין יותר רכה לפרוש.
הוא עסוק להיות
נקי, אבל עסוק במיין. לכן זה מאוד מתבקש. זה חלק מהאסור מרע.
גם
להצעה
מהצעה.
מה? כי בכל זאת, אנחנו רואים שיש פה כמה דברים שהם באמת אישיים מאוד. שרק יש אנשים בודדים שהם מבינו לאיפה זה הולך. לא כל אחד, לא ככה במדרגה הזאת. למשל, הוא מביא על חזקיה מלך יהודה, שהיו מעלים על שולחנו רק ילד. אתה אוכל רק ירקות. בפרישות, אתה אוכל בשר. לא יכול, אפשר לאכול בשר, מותר, פרוש. או רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אמר בשעת מיתתו שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו אצבע קטנה. הוא לא נהנה, פרישות. רבנו הקדוש, זה פרישה, זה לא כל אחד.
אבל בכל דבר יש הניסור?
כן.
כל דבר
הוא רב, זה יכול להיות. אם אתה עושה את כל החשבון עד הסוף, לא כולם עושים את כל החשבון, אבל הוא עושה כל ולא, הוא רואה איזה סכנה שאנשים אחרים לא רואים, הוא רואה. זה אישי. הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. ברגישות הרוחנית שלו, הוא מזהה כבר את הקלה, סכנה. אז למשל, אדם נמנע מאכילה ושתייה, שלא יכנסו לתוכים לו.
איזה מסתדר עם המימה שבדי השולחן שלו, במיוס, עצמו?
אז הראשונים אומרים, הוא לא עשה את זה בשבילו, הוא לא נהנה, אבל לפי כבוד המלכות של כלל ישראל, אז הוא עשה את זה. כדי שכולם ידעו שזהו הנשיא של עם ישראל, ויכבדו את האומה, הוא לא עשה רמת חיים מאוד גבוה, אבל הוא מצד עצמו לא נהנה את זה. זה רק היה למען הכלל, למען כבוד האומה. כל אלה מאמרים שמדברים על פרישות, טוב, מצד שני ראינו מאמרים שאומרים שלא לעשות פרישות, לתרץ, מלכנה. זאת אומרת שאנחנו צריכים, כנפסים לא לעשות פרישות, צריך המון שיקול דעת. המון חוכמה. אי אפשר להגיד אמירה לא לפה ולא לשם בצורה גורפת, זה לא יכול להתנהל על פי רגש ולא על פי דמיון, צריך פה המון המון חוכמה ושיקול דעת. יש פרישות שהיא מצטווה לומר, ובעצם הופכה להיות מצווה. אם השכל אומר את זה, אם החוכמה רואה את הנולד, אז בעצם הפך להיות חובה. יש פרישות, שאל תעשה את זה, זה לא טוב. אל תהיה צדיק על זה. כי זה לא תוצאה של חוכמה, ולא של למידה, ולא של מחקר. זה סתם לחץ, סתם רצון להשיג הישגים מהירים, ושנאת החיים, וחוסר בריאות, ותשלם המחיר, והקצנה. זה לא טוב. אנחנו צריכים, אנחנו כבר לא נמשך בעזרת השם, שעולם הפרישות הוא עולם שיש בו המון המון למידה. כל הזמן ללמוד, כל הזמן לחשוב. פרישות לא יכול להיות דבר שעושים אותו ככה על הדרך, ולא שולפים, זה לימוד. אדם לומד את המציאות, לומד את עצמו, לומד את ההלכה, לומד את חוקר את הנפש של האדם. קצת של המון מחקר, אדם מגיע למסקנות. אישיות. אבל לא אישי. או זה לא לחכות אחרים, או לא לחכיין. לא קם את זה ראשון של רובן, נתאמה לג'ימו. אתה לא יודע את כל התמונה. אסור להיות חכיינים.
הוא אומר, עם כל אלה מאמרים, רואים בפירוש כל אחד פשוט להפרה בו, גם מחזקיהו, ואני מראה את ה... אפשר להגיד שאין למעלתה?
חזקיהו. כן, אבל כמו שיש דבר כזה. זה חיובי. למה לכאורה, מה, תהנה מן העולם הזה. אבל שיש דבר כזה. טוב, אז בעזרת השם נראה דוגמאות של פירושות. אולי באמת עדיף לעצור, אתה צודק. חייב לא להגזים. טוב, ברכת השם עליכם בשבוע הקרוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.